לדבר על עולמות היזמות והכסף בלי לבלבל את המוח. רועי ויניב, אנשי עסקים מצליחים שחיים ונושמים את העולם העסקי. מייסדי מכללת פסגות ורשת חללי העבודה דוגדר. בפודקאסט שילמד אתכם איך להתנהל נכון עם הכסף. וידבר איתכם תכלס בגובה העיניים. אז בלי לבלבל את המוח. מתחילים.
טוב, חברים, שלום לכולם. אני שמח לארח כאן את אילן שטרק, מנכ"ל אלטשולר שחר מורייזן. חברה שמתעסקת בתחום הקריפטו, תכף אתה כמובן תרחיב. הייתה לנו שנה מטורפת, שנת 22, אנחנו תכף נדבר על זה, על FTX, מטבעות שקרסו, כל העולם הזה. וגם אני חייב להגיד גילוי נאות, לפני שתיאמנו את הפודקאסט הזה, אמרתי לך שאני הולך לשאול שאלות קשות, ואמרת לי, הערכתי ואהבתי את זה, ויש לי שאלות לא פשוטות. אז בואו קודם כל נתחיל, תספרו בכלל על מה אתם עושים שם באלטשולר בנושא של הקריפטו, מטבעות דיגיטליים, ואנחנו נצלול לתוך השיחה.
כן, אז קודם כל תודה על ההזמנה.
בכיף.
אז אלטשולר שחר מורייזון היא חברת בת של אלטשולר שחר, פעילה בעולמות המטבעות הדיגיטליים. יש לנו רישיון לפעילות במטבעות דיגיטליים מרשות שוק ההון ביטוח וחיסכון, קיבלנו את הרישיון לפני כחודש. החברה מציעה למסחר 6 מטבעות דיגיטליים, בשיתוף פעולה אפילו ממערכת הבנקאית, אנחנו לא נתקלים היום כמעט בבעיות בהוצאת כספים לרכישה של מטבעות, הכנסת כספים לתוך המערכת הבנקאית, פתרון שהוא למעשה פתרון A to Z למי שרוצה היום להשקיע במטבעות דיגיטליים. אנחנו מלווים את הלקוח החל מתהליך הרכישה, דרך שמירת מטבע שיכול לשמור או בארנק פרטי משלו, או דרכנו, דרך קסטודיאן, משמורן, צד ג' אמריקאי מפוקח, וכיוצא בזה, ברגע שהוא רוצה לבצע מחירה, גם הכסף נכנס חזרה לחשבון הבנק שלו, יש לנו רולינג ממס הכנסה, מנקים מס רווחון במחירה, ככה שהלקוח באמת יש לו פתרון מלא.
תמיד אנשים בתחילת הדרך שרוצים לפתוח איזשהו חשבון השקעות, אם זה במניות, או כמו שאתה אומר בעולם שלך, תמיד שואלים מה הדברים הראשונים שצריך לעשות, איך זה עובד מבחינת תפסים, ניירת, אתה יכול טיפה להסביר על זה כדי שיבינו שזה העולם, איך זה עובד?
אז לקוח שמתקשר עם הורייזון, מקבל, למעשה יש לו תהליך הצטרפות דיגיטלי.
כן.
תהליך הצטרפות דיגיטלי שבו אנחנו עושים בהתאם לדרישות הצו, הכרת הלקוח, זיהוי מקוון ללקוח, הכל הוא תהליך הצטרפות דיגיטלי, זיהוי מקוון גם, וברגע שהלקוח סיים לחתום על כל המסמכים, סיים תעקר את הלקוח, החשבון שלו נפתח, הוא מקבל הודעה שהחשבון נפתח, היכן להעביר את הכספים.
זה משנה אם ההפקדה היא שקלית או דולרית?
היא לא משנה, הלקוח יכול להעביר או שקל או דולר, כשהעסקה בפועל מתבצעת אבל בדולר.
אוקיי, הבנתי. טוב, בוא טיפה, נצלול טיפה יותר לעומק. שנת 22 הייתה שנה קשה לכל הדעות, הנושא של FTX, הנושא של בנק סילברגייט, שקשור לכל העולם של הקריפטו, מטבע לונה שקרס, לא מהנפקות שלו כל כך צנחו. מה היה פה?
אז בוא נתחיל מהמצב הזה, שאחד באמת, הייתה ירידה באמת חדה במחירים, אבל צריך לזכור מאיפה הכל התחיל. השוק הזה התחיל ב-2008-2009, כשביטקוין, מה שנקרא, יצא לאוויר העולם, מתוך ראייה של ביזוריות, מתוך ראייה של ביטול הגורם המתווך באמצע, ועם הזמן השוק באמת התפתח, יצא ביטקוין, לאחר מכן לייטקוין ואיתריום, שאיתריום יצר פה מהפכה באמת, מהפכה טכנולוגית בהרבה מאוד דברים. סוב, אני מקצר מאוד, אבל ב-2017 היה תקופה של הייפ מאוד גדול, במה שנקרא ב-ICO, Initial Coin Offering, הנפקת מטבעות דיגיטליים ראשונית, היה הרבה מאוד פרויקטים שבאו לגייס הרבה מאוד כסף, גייסו כספים, לא בדקו בכלל מי הפרויקט, מי עומד מאחוריו, הגיע המשבר של 2018, ראינו ירידות חדות, ואז לביטקוין יש לו גם מה שנקרא מחזוריות, יש מחזוריות לפני החצייה שלו, יש חצייה של 1-4 שנים, והגענו לקראת 21, ראינו עליות מאוד חזקות, 2021 היו עליות מאוד חזקות.
נכון.
ואז באמת הגיעו מספר אירועים נקודתיים, שבאמת הביאו לירידות חדות. אם זה כמו שציינת נכון, מטבע לונה שהוא מטבע יציב, אלגוריתמי כסטייבל קוין, שקרס, היה שם באמת בעיה גדולה. לאחר מכן אנחנו ראינו שזה לקח איתו, היו גלי הדף בעקבות לונה. זאת אומרת, לדוגמה, יש גם את 3-Arrow Capital, שהייתה קרן גידור מאוד גדולה בעולמות האלה של הקריפטו, ואחד אבל הדברים, הנקודות מפתח פה באמת, מעבר ל-FTX, גם היה צלזיוס. צלזיוס הישראלית, שהיא חברה ישראלית, בבעלות ישראלים, פעלה בכל העולם, הייתה מעין בנק, הפקידו להם כספים, הם הלכו, הם השקיעו אותם במקומות אחרים, היה שם עשרות מיליארדי דולרים, כ-10-15 מיליארד דולר, ובסופו של דבר, ביום אחד, ברגע שהתחילו הרבה מאוד ירידות, ואנשים באו למשוך את הכספים, עצרו את המשיכות, זה באמת אחד הדברים המהותיים שקרו באמת בשנה הזו. ו-FTX, כמו שציינת, זה באמת הפרשייה האחרונה, שזה פשוט מאוד...
זה גם גרר גלי עדף, אתה יודע, אני בא מתחום המניות, סילברגייט קרסה מעל 90%, תקן אותי אם אני, אתה יודע, זה מה שאני...
נכון, אז באמת, קודם זה ה-FTX, ש-FTX, דרך אגב, המשבר של FTX הוריד את המטבעות מביטקוין, מסדר גודל של 20,000-17,000, לא ירידה מאוד עצומה, אבל כן המשבר של FTX הראה עד כמה באמת, ראשית זאת אחת העונות הגדולות ביותר שהיו היום, בקריפטו הוא אחת העונות, העונה הגדולה ביותר, פשוט מאוד מייסד, סם בנקמן פריד, שלקח עשרה, בקצרה, לקחת 10 מיליארד דולר של כספי משקיעים, העביר את זה לחברה קשורה, לאלמידה ריסרץ, שעשתה השקעות כושלות, אבל איפה כל העניין? שזה פשוט בורסה שהייתה לא מפוקחת, הייתה בבאמאס.
הוא חיבר גם את הקרן גידור, נכון? זה היה שם כל מיני דברים
שאסור
לעשות.
הרבה מאוד דברים, עשה גם פונט ראנינג, החברה הקשורה הזאת, עשתה מה שגם בעברית גם התרמה, עשתה פונט ראנינג על גבי משקיעים, דברים מאוד 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 בעבירת חוק מאוד גדולה, ובאמת כרגע אנחנו עומדים במצב שבו כרגע באמת השוק, אבל אני רוצה להשוות את זה גם שוק המניות ירד ברמות מאוד חדות.
25-30%.
כן, ככה דוגמה, אבל דברים נקודתיים, כמו פייסבוק.
מדבר על מדדים.
כן, מדדים נכון. מדדים ירדו נסדק 30-33% ב-2020.
אבל בוא נשים את הדברים על השולחן. הרי יש נהירה של צעירים בעיקר, לא יודע אם אני מדייק במספרים, 150,000-200,000 אומרים שאלה המספרים שמשקיעים בשוק הישראלי בתחום הזה, אז עוד פעם, אני לא יודע אם זה נכון.
אז אני אתן לך מספר, לא אגיד מאיפה הוא הגיע, אבל אחת מחברות הכרטיסי האשראי, יש לה הרי נתונים סטטיסטיים, שבמהלך הקורונה ב-2020, היו מעל 600,000 ישראלים בעלי כרטיסי אשראי, שסחרו בבורסות בחול, באמצעות כרטיס האשראי שלהם.
אוקיי.
כך שהמספרים הם מאוד גדולים, ואני חושב שאבל, צריך לשים לב שהעולם הזה של המטבעות הדיגיטליים, זה לא רק המטבעות, זה גם הטכנולוגיה שעומדת מאחוריה, טכנולוגיות הבלוקצ'יין, שהיא באמת יוצרת פה מהפכה בהרבה מאוד מקומות.
תראה, אני אגיד לך אמיתי, אנחנו בבית ספר כבר 19 שנה בתחום של שוק ההון, ואני זוכר ב-2017-2018 שהתחיל האייפ, אני, ואני אומר לך בתור אלה שעומדים מלמעלה, ומעניינת אותי התשובה שלך, אמרנו, מכלל לפסגות, מתעסקת בהשקעות ובלימודים, חייבת להכניס גם את העולם של הקריפטו, ואיך אמרת, כל הנושא הדיגיטלי והטכנולוגיה, ואני מבין, אבל אמרנו, אחד, זה עולם מאוד תנודתי ומסוכן לחבר'ה הצעירים, פחדנו ללמד את הדבר הזה, שתיים, עוד לא ידענו מה זה הדבר הזה שנקרא, כל העולם הזה של הקריפטו ומטבעות דיגיטליים, שלוש, אני אומר לך, בשיחות ביני לבינו, אמרנו שזה לא יהיו אופציות בינאריות הדבר הבא, שזה היה אוי ואבוי פה בישראל. מה אתה עונה על דבר כזה? ורק לפני חצי שנה התחלנו להכניס איזשהו משהו כדי להסביר לאנשים מה זה כל העולם קריפטו ומטבעות דיגיטליים.
אז באמת אתם הרבה מאוד שנים בשוק ההון המסורתי. אני אתן לך, הרקע שלי, הייתי 20 שנה בשוק ההון המסורתי, ניהלתי חדרי עסקאות, בניירות ערך זרים, מט"ח, פיקסד אינקאם, בגופים פיננסיים מקומיים וזרים. ואז ב-2018 באמת הבנתי שהעולם הזה הוא עולם מאוד מפותח. זה לא רק המטבעות עצמם, יש פה באמת טכנולוגיה מאוד גדולה שעומדת מאחוריהם. אז יכול מאוד להיות שבאמת למעלה מ-90% מהמטבעות שקיימים היום בעתיד לא יהיו. אבל כן יש פה משהו שבהחלט אני חושב שהוא בבסיס שלו, בהחלט מהווה את הדבר הבא. אתה רואה בנקים בינלאומיים שנמצאים, בנק אוף ניו יורק מלון שנמצא שם, בנקים באירופה מאוד גדולים שנכנסים לעולמות
האלה. אבל אני יכול להגיד לך מצד שני, הרגולטור בסין עצר את כל העולם הזה של הקריפטו והמטבעות הדיגיטליים. אפשר להתעלם מזה.
אפשר להתעלם, אבל מצד שני גם הרגולטור בסין, הוא גם מייצב את היואן כל הזמן, והוא גם מוציא, אבל צריך להבין, הוא גם מוציא את היואן הדיגיטלי. מצד אחד הוא באמת עצר, והרבה מאוד קוראים, מיינרים, יצאו מסין, יצאו למקומות אחרים, אבל זה מקום שהוא גם שולט בחברות טכנולוגיה. אני חושב שסין, באמת, זה מקום, זה שליטה מלאה של הממשלה בהרבה דברים. לקח את ארצות הברית, ארצות הברית מאוד, מאוד פתוחה יחסית, מאוד, הרגולציה בה מתקדמת, גם בישראל הרגולציה מתקדמת, ואני חושב שבאמת, הדור הצעיר צריך להבין באמת, לא רק הדור הצעיר, כלל האנשים צריכים להבין באמת מה הבסיס של המטבעות הדיגיטליים, ואנחנו רואים גם בנקים מרכזיים וממשלות שהולכות לכיוון ה-CBDC, שזה מטבעות דיגיטליים של בנקים מרכזיים.
אז התחלת לדבר על השוק הישראלי, ראיתי נייר עמדה שיצא לא מזמן של הרשות לניירות ערך, שהם רוצים לעשות דווקא תיקון בחוק לכל הנושא של הקריפטו והמטבעות דיגיטליים. מה אתה יכול לספר על הרגולציה בארץ, איך אתה רואה את הדברים? אשמח גם שתסביר קצת על המערכת מסחר, כי אמרת יש בסך הכל כמה מטבעות?
שישה מטבעות.
כן. לאן זה הולך?
אז הרגולציה בישראל מאוד התפתחה במהלך שנה וחצי האחרונות, זה התחיל בנובמבר 2021, שיצא צו איסור הלבנת הון, שנגע בכל העולמות של המטבעות הדיגיטליים, הכניס את זה פעם ראשונה, אחרי זה יצא, לאחר מכן יצא גם העדכון של הנועל בנקאי תקין, הבת 411 לבנקים, מה שנתן לבנקים את ההסדרה המסוימת, לפעילות במטבעות דיגיטליים, כיצד להתייחס למטבע דיגיטלי, למקור של הכסף, למרות שהוא נתן לבנקים עדיין מה שנקרא גישה מבוססת סיכון, אז עיקר מאוד נרחב גם לבנקים לסרב להרבה דברים. לאחרונה רשות שוק ההון הוציאה חוזר על שמירת נכסים, איך שומרים נכסים דיגיטליים, אותם נותני שירותים בנכס פיננסי, חוזר הון עצמי, על גופים בישראל היום שיש להם רישיונות, זה בסוף יש להם רק שתי חברות פעילות, ועוד חברה אחת חברה טכנולוגית, יש הרבה מאוד דרישות, קריטריונים כמו דרישות הון עצמי, הפרדת נכסי ללקוחות מנכסי החברה, מינוי מבקר חיצוני על נכסי לקוחות, זאת אומרת, יש פה משהו מאוד נרחב, ובאמת רשות ניירות ערך הוציאה לפני כשבועיים את ההסדרה שלה בנושא, בינתיים טיוטה שמנסה באמת לסווג ולהסדיר את המטבעות הדיגיטליים ואיך להתייחס אליהם.
היא מדברת על הלקוח קצה או גם על לקוחות קשירים? כאילו,
לא, היא מדברת גם על איך בכלל לסווג את הנכס הזה. כי כלקוח קשיר היום, לכל עוד הוא באמת,
רק נסביר שלקוח קשיר, זה יש חוק, שזה חוק של לפחות תאון של 8 מיליון
בין
שקל.
בין 8 ל-12, נכון, תלוי נכון, בחוק נכון. הייעוץ, חוק ניירות ערך.
ויש עוד איזה שווי הכסף שהוא מרוויח במהלך השנה, הוא מעל 1.2, נכון? ההכנסה
כן,
השנתית.
וגם לפעמים יש מבחן של באמת, כמה אתה מכיר את שוק ההון, כמה אתה פרופשיונל בשוק ההון. אז ללקוחות קשירים אתה יכול עדיין לייעץ להם, כל עוד הוא באמת חותם על טופס קשירות, ואתה רואה באמת שהוא קשיר. על הריטל, מה שנקרא, עדיין זה בדיוק במקום הזה, זה בא להסדיר את נושא הלקוחות הפרטיים הרגילים.
אוקיי. עכשיו, בעולם הזה יש לא מעט הנפקות, שרובם לא צלחו, ואנחנו שנינו יודעים את זה. מה היית אומר לאנשים בתחילת הדרך שלא התפתו לכל אתה יודע, אלה שתמיד אומרים, אני בא, אני תופס, אני עושה את המכה שלי 50-60%?
ויוצא.
מה התמרורי הזרה שאתה בתור איש מקצוע יכול להגיד לאנשים שעכשיו מאזינים לנו?
אז תמרור הזרה, אני חושב שתמרור הזרה הראשון זה, תראו מי עומד מאחורי הפרויקט. בסופו של דבר, אם ניקח לדוגמה, יש פרויקט, אחד הפרויקטים האחרונים, גם קוראים לו פנטום, זה של איזה חבר'ה שיצאו באמת מפרויקט מאוד גדול, אתה צריך להסתכל באמת מאיפה הגיעו האנשים, הרבה מאוד פעמים, יוצאים לך סתם חבר'ה, מוצאים איזה white paper, זה נקרא white paper,
okay.
מגייסים כסף, וכמו שאתה אמרת נכון, נעלמים, וזה קרה גם ב-2017 ראינו את זה, באמת לקחת ולהסתכל מי עומד מאחורי הרעיון, להסתכל על הפרויקט עצמו, לנסות ולהבין מה הפרויקט הזה בא להציג, ודבר מאוד חשוב, איפה הוא מונפק, באיזה מדינה הוא דומיסייל, באיזה מדינה מוציאים אותו. זה דברים מאוד חשובים.
אוקיי. עכשיו, אם אני אומר לך, תמנה לי בשניים, שלושה תמרורי עזרה, לאנשים צעירים שמאזינים לנו, שאיך אנחנו לא מגיעים לעוד עונה כזו כמו שהייתה ב-FTX. אתה יודע, אני חכה, FTX הייתה חמישית בגודלה בשווי פעילות שלה, בייננס הראשונה, אני
טועה. בייננס הראשונה היום עם 50-60 אחוז, היא הייתה בין מספר 2 למספר 3.
אז איך למי שמאזין לנו, אתה יודע, בבורסות, איך אמרת, המסורתיות, אנחנו לא שומעים סיפורים כאלה כמו שאנחנו חווים פה בתקופה האחרונה. אז החבר'ה הצעירים שלהם אני דואג, שהם מחפשים את כאן ועכשיו, מה תמרורי הזרה?
אז יש מספר תמרורי הזרה. קודם כל צריך להבין שכמו שציינת, בשוק המסורתי, שוק המניות, בסוף אתה פותח חשבון, דרך ברוקר, דרך הבנק אתה סוחר. אתה לא סוחר באמת בבורסה, בבורסת הקריפטו, במסחר בקריפטו.
ויש רגולטור.
יש רגולטור, אבל אתה גם פותח ברוב המקומות, אתה פותח חשבון בבורסה עצמה. אתה פותח חשבון בבורסה. אז דגל ראשון, לא לסחור במקומות שהם לא מפוקחים. מי שלא מפוקח, מי שאין לו רישיון, להתרחק משם.
איך בודקים את זה? בוא תן לי את ה...
נכנסים לאתר לדוגמה. קחו לדוגמה את קוינבייס. קוינבייס היא בורסה, גם היא מניה שהיא נסחרת בארצות הברית, בורסה אמריקאית. נכנסים לאתר של אותם בורסות, ומסתכלים ב-about, בתיאור הפעילות. מישהו עם רישיון, גם יהיה רשום, מי נותן לו הרישיון, באיזה מדינות הוא מורשה לי לפעול. זה דבר ראשון,
okay.
להיכנס ולבדוק את זה.
טיפ חשוב.
מאוד. דבר נוסף, לא להתפתות לעסקאות דרך האינטרנט, או דרך הטלגרם. בוא ניקח את הטלגרם. אפליקציה מאוד 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 מוכרת היום, הרבה מאוד משתמשים בה, אבל בטלגרם, אחת הבעיות בטלגרם, שיש הרבה מאוד פייק יוזר, זהות בדויה. בניגוד לוואטסאפ, שוואטסאפ אתה יכול, עדיין איזה מסער חד-חד ערכים, המספר, למרות שאפשר להיעלם, בטלגרם אתה יכול ליצור הרבה מאוד זהויות, ולעשות איזה עסקה, ולהיעלם לך, פשוט להיעלם, לא לעשות עסקאות דרך הטלגרם, לא לעשות גם דרך עסקאות דרך האינטרנט, עסקאות דרך האינטרנט גם, אתה יכול לבצע העברת כספים, פתאום אתה לא תקבל את התמורה שלך, כי בסוף הכל גם על הבלוקצ'יין. דגל אדום נוסף, אם מישהו מציע לך לעשות עסקה מתחת למחיר השוק, דגל הכי אדום שיכול להיות, מה הסיבה שמישהו במטבע כמו ביטקוין או איתריום יצא לך לקנות את זה מתחת למחיר השוק, לא להתפתות לזה, ומשהו מאוד חשוב, שעדיין אם מישהו כן החליט לסחור בבורסה שהיא לא מפוקחת, או אפילו בכל בורסה, אם אתה סוחר במטבעות, קנית, תמשוך את זה לארנק פרטי, אל תשאיר את זה בארנק של הבורסה עצמה. כי אם לדוגמה שכרת בבורסת FTX, והיה לך חשבון, ועדיין משכת את המטבע אליך לארנק פרטי, בורסה קרסה, לא קרה לך שום דבר.
אתה מוגן.
אתה מוגן. אתה מחזיק את זה בארנק הפרטי שלך. לעומת זאת, אם אתה משאיר את זה גם בבורסה, אפילו בורסה מפוקחת, בארנקי יש הבדל בין ארנק חם, שהוא מחובר לאינטרנט, לארנק קר, שלא מחובר בכלל לאינטרנט, בבורסות זה בארנקים חמים. אז גם אם מפוקחת או לא מפוקחת, אם זה יושב בארנק החם של הבורסה, יכולים להיות הקרים שבסוף גם יצליחו לפרוץ ולקחת את המטבעות האלה.
לסיכום אילן, איך אתה רואה את התחום הזה עוד 5-10 שנים בישראל, בעולם, אצלכם?
אז אני חושב שבכלל, בעולם, וגם בישראל, קודם כל בעולם אנחנו רואים את ההתפתחות, את ההתקדמות, גם כמו שציינתי, בנקים ומדינות, ובנקים מרכזיים שנכנסים לתחום הזה. התחום הזה, יש בו הרבה מאוד אפליקציות בכלכלה המבוזרת, שנקראת DeFi, שהרבה מאוד אפליקציות ופיתוחים מאוד גדולים על גבי הבלוקצ'יין היום. בישראל, אני חושב שהרגולציה בישראל תמשיך להתקדם, למרות שאנחנו מבחינת שירותים עדיין איפשהו לא כמו בכל העולם, אבל אנחנו בהחלט, בדוגמה, ניקח את הורייזון, אנחנו בהחלט מתקדמים לקראת שירותים גם, ולכן הצענו בזמנו את השישה המטבעות האלה, כי אנחנו מתקדמים, שזה המגוון הרחב ביותר היום, בישראל, כי אנחנו באמת רואים את קצב ההתקדמות בעולם, ורוצים להגיע באמת לאפשר לכלל הישראלים להיות במקומות האלה.
אוקיי, אז לסיכום, אני חושב שנתת פה הרבה זוויות לאנשים שהם בתחילת הדרך, ומי שבתוך התחום, לתחום שמאוד צמח בשנים האחרונות. אני, את הדעה שלי, אני תמיד אומר שצריך להיות במסורתי, וצריך לדעת לנהל סיכונים, וחבר'ה צעירים ששמים 100% מהעון שלהם במקומות האלה, אני בטוח שתסכים איתי שזה מסוכן וזה לא
לגמרי,
נכון.
לגמרי, לגמרי.
צריך לדעת להגיד 15% מהתיק, לשחק באפיקים האלה, כי זה תנונתי יותר, ומה שאפל תעשה, בטוח שהביט הביטקוין והאיתריום יכולים לעשות ביום אחד מה שזאת עושה בשנה.
תלוי בתאבון הסיכון של הבן אדם, ולפני זה גם, השקעה בקריפטו היא לא מתאימה לכל אחד, צריך להבין את זה. כל אחד שהוא נכנס, קודם כל שיקרא באמת על המטבע שהוא משקיע בו.
כי אתה פתחת פה עולם, זה עולם בפני עצמו.
עולם לגמרי. עולם לגמרי, ממש כך.
טוב, היה נעים להכיר, החכמנו, שיהיה המון המון בהצלחה.
תודה רבה.
בכיף.